המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בשבועות האחרונים אנו שומעים אמירות דרמטיות סביב מצרי הורמוז. דיבורים על מצור, איומים מצד איראן, ואפילו רמיזות לכך שייתכן ויש מוקשים במים. אבל מה שמעניין הוא שלא צריך מלחמה בפועל כדי להזיז את העולם, מספיק חשש. אז איך מעבר ימי יחסית קטן מצליח להשפיע על מחירי האנרגיה, על שרשראות הספקה, ובסוף גם על יוקר המחיה של כולנו? ולמה גם מדינות שלא תלויות בו ישירות עדיין מושפעות מכל מה שקורה שם? כדי להבין את זה לעומק, נמצא איתנו היום אברי שכטר, מנהל מכון ינאי לביטחון אנרגטי באוניברסיטת רייכמן. לאברי ניסיון של מעל עשור בגיבוש מדיניות לאומית בתחום האנרגיה, כולל עבודה עם משרדי ממשלה על יעדים להפחתת פליטות, התייעלות אנרגטית ופיתוח מערכות אנרגיה מתקדמות. הוא מוביל מחקרים ופרויקטים ברמה הלאומית, כולל ניתוחים כלכליים של משק האנרגיה ובניית מודלים למדיניות ותשתית. והיום ננסה להבין איתו איך נקודת חנק אחת בעולם הופכת לאירוע כלכלי גלובלי. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, אנחנו כאן בעוד פרק של אקדמיקס אחרי הפסקה קצרה. טוב, בוא תציג לנו את עצמך.
טוב, אז נעים מאוד, אני אברי שכטר, אני מנהל את מכון ינאי לביטחון אנרגטי פה באוניברסיטת רייכמן. קצת עליי, אז אני בעשור האחרון שימשתי כיועץ בתחומי מדיניות אנרגיה ושינוי אקלים. ניהלתי את מחלקת מדיניות אנרגיה בחברת ייעוץ, בעיקר ייעוץ למשרדי ממשלה בגיבוש מדיניות לאומית בתחומי האנרגיה, והיום בעצם אני מנהל את המכון, מכון חדש שקם באוניברסיטה, שבעצם עוסק בסוגיות של איך אנחנו מנהלים את משק האנרגיה בשגרה וחירום, וזה באמת אחד הדברים שאנחנו נעסוק בהם היום. אז בגדול צריך לדבר שנייה אולי על המלחמה עם איראן כמשהו שהוא לא רק אימות צבאי אזורי, אלא משהו שיש לו באמת השלכות על הכלכלה הגלובלית, על משק האנרגיה בפרט. זה באמת מביא אותנו לנושא של מצרי הורמוז, זה אחד מצווארי הבקבוק האסטרטגיים החשובים בעולם, כשהסגירה שלהם בעצם המחישה עד כמה הכלכלה העולמית גם באמת תלויה באותם צווארי בקבוק, נקודות חנק מה שנקרא. המפרץ הפרסי הוא בסוף מערכת אנרגיה די ריכוזית, אנחנו מדברים על ריכוז גיאוגרפי של תשתיות הפקה, של עיבוד, של מתקני LNG, של שדות נפט וגז מהגדולים בעולם, ומרוכזים באזור מאוד צפוף ופגיע, ולכן כל פגיעה כזאת גם יש לה השלכות על הכלכלה הגלובלית, על משק האנרגיה וכן הלאה. בסוף איראן, אם אנחנו מסתכלים שנייה על איראן, היא כלום מבחינת הפקת נפט, היא 3% מהפקת הנפט העולמי. מצד שני, אם נסתכל עליה שנייה על מה כן יש בה, היא המדינה השלישית בגודל הרזרבות נפט שלה, השנייה בגודל רזרבות הגז הטבעי שלה. מה שאומר שיש פה המון פוטנציאל שלא מומש, בעיקר בעקבות הסנקציות וההתפתחויות שהיו לאורך השנים. וזו נקודה מאוד מעניינת מהפן הכלכלי שלה. עכשיו, מה שזה אומר זה שהכוח המרכזי של איראן הוא לא נובע דווקא מהנושא של הפקה או המשאבים שיש לה, אלא דווקא מהיכולת שלה להחזיק במצרי הורמוז. עכשיו, פה אני שנייה נדבר על מצרים עצמם. מיצרים בנקודה הצרה ביותר שלהם הם 33 קילומטר רבוע, אנחנו מדברים פה על שני נתיבי שיט לכל כיוון, כשלמעשה, כשאיראן מחליטה להטריע ובאמת לחסום את המצרים הללו, היא עושה את מה שהעולם חשש ממנו שנים רבות, וזה עובד. בסדר? אנחנו מדברים פה על נקודת חנק משמעותית.
אבל מה, כאילו, מה עובר שם במצרים האלה? למה זה כזה חשוב?
אז זו בדיוק הנקודה. זו אחת מנקודות החנק המשמעותיות בכלכלה. אנחנו מדברים על בין 20-30% מהסחר עולמי באנרגיה, נפט וגז. אבל לא רק, אנחנו מדברים פה גם על שליש מהדשנים, אנחנו מדברים על שליש מההליום, דיברנו מקודם ככה על אנרגיה לדאטה סנטר, אז יש פה גם הליום שהוא משמש לייצור שבבים לדאטה סנטרים, זאת אומרת אנחנו רואים פה המון עיסוק בסחר שעובר דרך המצרים הללו. עכשיו, מצרי הורמוז, בניגוד לנקודות חנק אחרות, כמו תעלת סואץ, מצרי מלאקה וכן הלאה, הוא מצר שאני לא רק עובר בו כדי להגיע מנקודה לנקודה, מאירופה למזרח וכדומה, אלא אני נכנס דרך המצרים למפרץ, לקחת חומרי גלם, תעשיות פטרוכימיות, אנרגיה וכן הלאה, ויוצא. זאת אומרת, ככל ש... וזו נקודה מאוד קריטית, כי למעשה ככל ש... אני יכול להשיג את המשאבים האלו מבלי להיכנס למצרים הללו, אז אני גם מאבד את הערך של זה. זאת אומרת, היכולת פה היא למעשה, החוזק של למעשה של איראן הוא ביכולת זרימה.
והם בעצם... היחידים שהם שולטים על, על המצרים האלו. כאילו זה בשטחם, בעיקרון.
זה כן, זה בשטחם עיקרון, מן הסתם יש גם את הצד השני, יש לך את קטר ותומן, אבל, אבל השליטה הצבאית יותר, הכוח הצבאי הגדול, הוא של, של איראן. וזה מה שבאמת אנחנו רואים בנקודה הזאת. עכשיו, ההצלחה הזאת היא גם תורגמה, צריך להגיד, גם למישור הדיפלומטי צבאי, כן? זאת אומרת, ארצות הברית כשלה בניסיונות שלה לייצר איזושהי קואליציה לשחרור המיצר, הניסיון הראשון שלה מול נאטו ומדינות אירופה לא הצליח, הם לא הצטרפו, גם מדינות מול אסיה שהן לכאורה יותר פגיעות, צריך להגיד מתו הזרימה שדיברנו עליה של בין 20-30% מהסחר, 80% הולך לה, למזרח, להודו, סין וכדומה, ורק 20 לשער העולם, אז גם המדינות האלו שהן יותר פגיעות לכאורה, לא הצטרפו למהלך, כן? הם לא הצטרפו עכשיו לשחרור. זאת שאלה טובה, אבל מה שאנחנו רואים הוא דווקא ההפך, הם בחרו באיזשהו שיח ישיר מול איראן, הודו שבעצם קיבלה גם את אישור ארצות הברית לאיזושהי עסקת סחר ישירה, ואנחנו רואים פה מדינות כמו סין, הודו, פקיסטן, בנגלדש, הן מנהלות הבנות ישירות עם איראן, זה משהו שלא היה לפני כן עם תקופת הסנקציות, אנחנו רואים פה מהלך מאוד בעצם של ביסוס של איראן כגם ספק אנרגיה, וזה בעצם משנה איך שהמצר הזה הוא גם מתנהל פוליטית למעשה, וזה באמת משהו שלא היה לאיראן בשנים האחרונות בכלל.
מה?
היכולת הזאת היא בעצם להיות ספק, יקבל איזשהו כוח שהוא בשליטה על הזרימות בלבד, ואני חושב שזה אחד הנקודות המעניינות שאנחנו רואים, וזה גם מה שאנחנו רואים מבחינת הכלכלה העולמית, ומחירי הנפט, מחירי האנרגיה.
אז זה באמת משהו ש, שאולי כזה קצת חרב פיפיות לארצות הברית, שבסופו של דבר עם כל הסנקציות זה קצת איבד מהמשמעות, בסוף איראן קיבלה מעמד שלא היה לפני כן.
נכון, איראן למעשה, כמו שאמרתי, קיבלה איזשהו מעמד שלא היה לפני כן, היא, ואפשר לראות את זה גם בדרישות החלק, יגידו, מופרכות, אבל בסוף היא מנסה פה לאו דווקא לעצור את המלחמה, אלא גם ממש לקבע מעמד. דיברנו על הסרת סנקציות, על שחרור נכסים, על שליטה במצרי הורמוז ובעצם איזושהי פרמיה של מעבר. זאת אומרת, אנחנו רואים פה ניסיון לבסס גם את המעמד שלה בצורה שלא היה לה לפני, ולכן המלחמה בעצם גם הביאה לכמו שאמרת, איזשהו חרף יפיות מסוימת. בואי נראה לאן דברים התפתחו, זה לא כזה פשוט כמו שאנחנו חושבים, אבל זה באמת גם מראה כמה הכלכלה בעצם חשופה לאותו משבר. מחירי הנפט, אם נדבר שנייה על המחירים, מחירי הנפט בערב, בתחילת השנה, כן, עמדו על $60 לחבית. עכשיו, עם ההתפתחויות של המחאות והמתח עם איראן, ארצות הברית וישראל, והסבבים הקודמים, המחירים עלו עד ערב המלחמה לאזור $73 לחבית נפט, זאת אומרת, מחיר שגילם כבר חלק מהסיכון, כן, ביחס לאותו מחיר של תחילת שנה. יום המסחר ראשון מפרוץ המלחמה, המחיר כבר עלה ל-80 דולר לנפט, כלומר עלייה של $20 מאז החרפת המצב, כשהעלייה הזאת בעצם נבע בעיקר מהאיום על התנועה, לא היה מחסור בנפט בעולם. והעלייה הזאת היא בעצם שילוב מאוד חריג בין הפגיעה בתשתיות, שתכף גם ניגע בזה, לבין איום על אותם נתיבים.
אז אולי לפני כן אני רוצה לשאול אותך, למה שוק האנרגיה כל כך רגיש לנקודות מהסוג הזה? זאת אומרת, גם מבחינת נקודות מעבר, וגם למה, לא יודעת, רק איום מספיק כדי להביא את המחירים למעלה?
אז העולם עדיין צורך היום נפט וגז, ואנחנו רואים את זה, המדינות יותר חשופות לזה, כל המעבר לאנרגיות מתחדשות, משברים כאלו אולי מעיצים אותם, אבל העולם עדיין צורך נפט וגז, ולכן השיבושים בהספקה של אותם מוצרים, כן, הוא משפיע מאוד על המחירים אוטומטית. השוק מגיב לסיכון בעיקר, ואנחנו רואים את זה מאוד במה שקורה כאן. המלחמה, דיברנו על המצרים עצמם, אבל כבר ביום השלישי למלחמה ראינו את איראן תוקפת את את מתקני עיבוד הגז בערב, עיבוד הנפט, סליחה, בערב הסעודית, בראס תנורה, שזה 16-17% מיכולת הזיקוק הנפט של ערב הסעודית.
וואו.
ראינו תקיפה של מתקני עיבוד הגז בקטר, בראס לפן ומסיד. זה דברים שהביאו לעליות מחירים דרמטיות. עכשיו, זה גם הביא להחלטות מאוד משמעותיות מבחינת מנהיגי העולם. דיברנו מקודם על מה אפשר לעשות על זה קצת, אז מנהיגי ה-G7 וגם סוכנות האנרגיה הבינלאומית, ה-IEA, בעצם הודיעו על שחרור עתודות אסטרטגיות, בעצם עתודות שקיימות בכל מדינות החברות באותו ארגון, שהם בעצם הארגון הזה גם הוקם, וכל המנגנון הזה הוקם כדי להתמודד עם אותם משברים. זאת אומרת, היכולת בעצם לעשות שחרור כזה, הוא בעצם לשים עוד היצע בשוק, כדי בעצם למתן את אותן עליות לאורך זמן. עכשיו, לצד אותו הכרזה על שחרור, גם הייתה הכרזה אז, אם את זוכרת, של טראמפ, שאמר שאנחנו לקראת סיום המלחמה, לא נשאר לנו עוד הרבה, כמה שבוע.
בטח, כן.
וזה הביא לצלילה של מחירים מתחת ל-100 דולר, אני מזכיר לך, C היה 117-119 דולר לחבית נפט, עם ההודעה על השחרור וההודעה על, על הרמיזה של טראמפ לעתיד המלחמה, המחירים צללו, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, השוק כבר מיצה קצת את ההכרזות האלו, וראה שאנחנו לא באמת מתקדמים לאיזושהי התפתחות, אנחנו רק רואים המשך תקיפות וכדומה. אנחנו גם ראינו תקיפות על, על אי חרג', האי הזה, אולי צריך להגיד שנייה, 90% מייצוא הנפט של איראן עובר דרך אותם המסופים באי הזה. התקיפות, צריך להגיד, היו מאוד מתונות, פגעו בעיקר במתקנים צבאיים, בדברים שמשמשים אולי יותר לצריכה המקומית, כדי לא לייצר עוד זעזועים למחיר, כדי לא להשפיע עוד על המחיר העולמי, אבל הם היו בעיקר איתות שהם יכולים להשפיע על אותם, ואם הם רוצים גם להשפיע על הדברים הללו. עכשיו, זה מביא באמת גם להמון שיח שהיה על חלופות. זאת אומרת, בסוף יש את המצרים האלו, אולי אנחנו צריכים להתחיל ולהסתכל גם על חלופות, לאיך אני משנע את הנפט ואת המוצרים בצורות אחרות.
מה יכול להיות החלופות?
אז ערב הסעודית בעצם עם המהפכה באיראן, בעצם בנתה צינור, מה שנקרא צינור מזרח מערב, שבעצם לוקח את הנפט מהמפרץ, לכיוון ינבו בים האדום. אנחנו מדברים על סדר גודל של קיבולת של 7 מיליון חביות ביום, זאת אומרת זה עדיין לא אותם 20 מיליון חביות ביום שעברו במצרים לפני כן, אבל זאת חלופה שבעצם יכולה לתת איזשהו מענה מסוים לתנועה. עכשיו צריך להגיד, אם אנחנו מסתכלים על השבוע האחרון, כן, עם הודעת הפסקת האש, בעצם הדבר, בין הדברים הראשונים שאיראן עשתה, הייתה לנסות לפגוע באותו צינור. זאת אומרת, עדיין לשמר את היכולת שלה לשלוט בתנועה ובסחר של הנפט העולמי. עכשיו, וזה בלי להזכיר שדיברנו על זה ש-80% מהנפט הולך למזרח, נכון? אז אם אני לוקח את הנפט דרך הצינור הזה לינבו בים האדום, אני עדיין צריך להגיע למזרח, וזה אני בעצם עושה דרך מצרי בבלמנט, שהם בשליטה חוטית. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו סיכון מסוים בהיבט הזה, בדיוק. זאת אומרת, זה לאו דווקא פתרון שהוא קסם, או פתרון שהוא חד משמעית. זאת אומרת, יש למצרים האלו חשיבות מאוד גדולה. עכשיו, צריך גם להגיד שזה גם בסוף, מה זה לשנע, תחשבי על זה שנייה, לשנע את הנפט, מהמזרח דרך הצינור לים האדום, ואז חזרה למזרח, יש פה עלויות מייקר לי את כל התהליך, נכון?
כי זה איזשהו עיקוף בעצם.
בדיוק, זאת אומרת, זה איזשהו עיקוף שאני צריך להעביר את הנפט במקום במחליות דרך המצרים למזרח, לקחת אותו מערבה, ואז עוד פעם מזרחה בצינור, ואז מחליות, ולהמיס אותו בנמל וכן הלאה. עכשיו, הרבה בעצם אנחנו, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים בעיקר, עם הפסקת האש, זה, צריך להגיד, זה הפסקת אש של שבועיים, זאת אומרת, מה שהוכרז, בתנאי מאוד חשוב, זאת אומרת, איראנים אמרו, אם המעבר במצר הורמוז יתחדש, הוא יהיה בתיאום עם הכוחות האיראנים, וזה נקודה קריטית, זאת אומרת, המצר לא נפתח מחדש במובן הקלאסי, אלא הוא עובר בעצם למצב שהוא מנוהל פוליטית וביטחונית.
אז גם עוד משהו שכאילו ראיתי אתמול שכתבו, שהשיחות די קרסו, וטראמפ אומר בעצם, אוקיי, אז אנחנו מתחילים במצור ימי. על המצרים, כאילו מה זה אומר בעצם?
נכון, תכף ניגע בזה, חשוב אולי להגיד בעצם, לחזור דווקא לנקודה הזאת, כי כשהתחלנו בעצם את האמירה הזאת, שיוצאים להפסקת אש, ויש פה בעצם נחשפו התנאים, אז איראן בעצם אומרת שגם אם עכשיו תתאפשר זרימה, היא תהיה בתיאום איתי, יהיה פה איזושהי פרמיית מעבר שארצות הברית לשנייה דיברה שאולי כן רוצה גם להתחלק שם ברווחים מזה. אז יש פה גם איזושהי שליטה במצר עדיין, כן? זאת אומרת, היא פשוט מוסדרת, הכוח שלה יעוגן. וזה אחד הדברים שאנחנו ראינו גם הרבה התעוררות בימים האחרונים, אם זה תעשיות הנפט כמובן, ואם זה מדינות שונות שמושפעות מזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי התעוררות מסוימת, וגם ביקורת על הדבר הזה. עכשיו, צריך להגיד, זה דברים שהם עוד בהתהוות, אז קשה מאוד להגיד לאן זה הולך, אבל בעצם זה גם מה שקריסת השיחות, בעצם הנשק החדש שטראמפ בעצם הצהירו, לחסום את המצרים עם ספינות אמריקאיות, בעצם לא לאפשר מעבר. מה זה אומר? יש עוד עדיין, איראן הצליחה להעביר ייצוא של נפט במהלך התקופה הזאת, לא תקפו ספינות שכן הצליחו לעבור בתיאום עם איראן, לא רצו לייצר פה איזשהו לחץ מסוים על הכלכלה. אותו מצור ימי על המצרים, מצור ימי של אמריקה, יכול לייצר לחץ בעצם על הכלכלה האיראנית. היא לא תוכל לייצא, היא לא תוכל באמת, זאת אומרת, לבצע פעולות בסיסיות, וזה גם יכול להכר קצת את האיום שלה של שליטה במצרים.
אז גם בנוסף לכל המצור הימי וכל הדברים האלה, אז הם גם אמרו שייתכן שיש מוקשים באזור. כאילו, מה אמירות כאלה אומרות, ומה זה אומר בעצם?
אז הנושא של המוקשים זה, עוד פעם, זה גם דרך בסוף למשוך זמן, בסדר? היא לא יודעת, היא לא זוכרת איפה התמינה את המוקשים, ברור שזה גם ניסיון למצוא זמן, אבל גם לזה יש פתרונות, ארצות הברית גם אמרה, אנחנו יכולים לשלוח לשם מסירות ולנסות לאתר את זה בעצמם, זאת אומרת, יש דרכים להתמודד עם הדבר הזה, אבל זה דרך של בסוף מסע ומתן, כן, דברים מתמשכים וכל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו.
אז דיברנו בעיקר על נפט, האמת, אבל יש הרי הבדל בין שוק הנפט לשוק הגז, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת רגישות לשיבושים וכזה. אז אם היית צריך להגיד על שוק הגז וגז טבעי, מה, זה יותר גמיש, זה פחות גמיש?
אז שוק הגז הוא פחות גמיש במובן הזה, אנחנו מדברים פה בעיקר על ה-LNG, זה פחות גמיש מהפן הזה. צריך להגיד אבל, דווקא מה שראינו בנושא של הגז, הוא כשקטר בעצם נפגעה והקפיאה את היכולת שלה בעצם להפיק ולהנזיל גז, אז בעצם המחירים הם רגישים מאוד לדברים האלו, בגלל שיש פחות גמישות, יש פחות עתודות שאפשר לשחרר, ומנגנונים כאלו שאפשר באמת לנקוט. וראינו את המחירים לדוגמה באירופה קופצים ב-50%. עכשיו, זה דרמטי, כי אירופה בסוף היא חשופה מאוד ליבוא של LNG בעקבות המלחמה עם רוסיה, היא פחות מייבאת LNG מקטר, קטר היא לא נתח כזה גדול מייבוא הגז של אירופה, אבל היא כן צפויה להיות, והרגישות בעצם למחיר ה-LNG הבינלאומי הוא גם הביא לזינוק במחירים הללו. אז זה שוק שהוא פחות גמיש, יש לו פחות חלופות מהפן הזה, וגם בעקבות המלחמה עם רוסיה, אז בעצם אירופה עברה יותר ויותר ליבוא של LNG. ולכן היא חשופה גם יותר ויותר למחיר העולמי של ה-LNG, כשהמחיר של LNG בדרך כלל הוא גם נקבע ברמה המקומית, אז יש פה גם תנודתיות באיך המחירים האלו מושפעים, מדינות שהן גם יותר חשופות, יש להן יותר גז בתמהיל שלהן, יבוא גז בתמהיל שלהן, הן יותר חשופות להשלכות של זה, לדוגמה איטליה, השלכות, ההשפעות של העלייה הזאת אצלן, הן אחרות ממדינה אחרת באירופה לצורך העניין, אז יש לזה גם משמעות כמובן.
אז מה קורה שם עכשיו, כאילו באירופה בעקבות השינויים האלה?
אירופה היא באופן כללי צריכה להגיד בעקבות המדיניות הזאת, אז היא הולכת יותר לכיוונים באמת של אנרגיות מתחדשות, של יש דיבורים עוד פעם להחזיר את הגרעין לתמונה, זאת אומרת יש כיוונים יותר של השקעה כזאת, של התייעלות באנרגיה. אירופה כבר התמודדה עם משבר אנרגיה, היא יודעת, יש לה מדיניות מסוימת של איך עכשיו להדק אולי יותר את הביקושים, לחשוב יותר על מקורות, אבל כמובן שהמחירים הגבוהים האלו משפיעים עליה לאורך זמן, אנחנו צריכים לראות לאן זה יתפתח מבחינת המהלך, מבחינת המלחמה, אבל זה ברור שיש פה לחץ מאוד משמעותי.
אם אני מסתכלת על ישראל בתוך כל הדבר הזה, בעצם אנחנו מפיקים גז בעצמנו, אז האם זה משפיע עלינו בכלל? זה לא, כאילו בפן האנרגטי הייתי אומרת.
אז האמת שזה משפיע עלינו מאוד, לא בהיבט של בהכרח מה קורה עם מחיר הגז בעולם, אלא יותר בהיבט של אנחנו נשענים על גז טבעי, 70% מייצור החשמל שלנו הוא מבוסס גז טבעי, ובין הדברים הראשונים שקרו במלחמה הוא בעצם סגירת, הפסקת הפעילות באסדות הגז, בשניים מתוך שלושת אסדות הגז, בלוויתן וקריש, בעצם תמר נשארה אסדת הגז היחידה הפעילה, שמספקת את צורכי הגז, אבל כמובן היא לא יכולה לספק את כל צורכי הגז של ישראל, ולכן בעצם עברנו לשרוף פחם וסולר. דלקים שהם הרבה יותר מזהמים, הם יותר יקרים, זאת אומרת לאורך זמן זה גם בעצם שם לחץ מאוד גדול על המערכת שלנו לייצר בדלקים שהם יותר מזהמים ויקרים. עכשיו, בנוסף לזה אנחנו גם מייצאים את הגז, חלק מהגז, אנחנו מייצאים למצרים ולירדן. ירדן, לדוגמה, נשענת על באזור 60% מהחשמל של הגז טבעי מישראל. יש לנו גם למצרים התחייבויות. אז זה גם מייצר איזשהם לחצים גיאופוליטיים, כמובן. וזה גם מייצר הפסדים מאוד גדולים, כן? גם לחברות, כי עשתה, כמובן, שהאסדה שהיא לא פעילה, גם אסדה שלא מרוויחה, ויש פה גם עניין של תמלוגים וכן הלאה. אז כן, אז זה מייצר לחץ על המערכת לאורך זמן, כי בסוף אנחנו מדברים על משק שדיבר על לסגור את כל הפחם. מדברים כבר על דחייה של התוכניות האלו, נכון? כדי שיהיה לנו יכולת באמת להגיב בדיוק למצבים כאלו, למצבי חירום. אנחנו שורפים סולר, אנחנו שורפים דלקים שהם יותר מזהמים.
אז מה באמת הופך מערכת אנרגיה של מדינה ליותר עמידה בפני משברים?
אני חושב שזה יותר העניין של גמישות, של היכולת שלה להגיב. דווקא ישראל, אם נסתכל שנייה על ישראל, היא פגיעה בהיבט של מה שדיברנו כרגע, אבל שימי לב שבסוף יש לה מנגנונים מסוימים, אנחנו יכולים לדבר על כמה הם יקרים, מזהמים וכן הלאה, אבל בסוף יש לה מנגנונים שאפשרו לה איזושהי יציבות בתקופה הזאת, לא חווינו הפסקות חשמל בתקופה הזאת, לא חווינו איזשהם משבר דרמטי, אבל לאורך זמן, ככל שיש לנו יותר ויותר לחץ לזה, אז המערכת היא מן הסתם זה לחץ על מערכת שהוא לאורך זמן מהווה יותר קושי, כן? בסוף זה מתגלגל, זה כן יתגלגל בהמשך למחירים של מחיר החשמל וכן הלאה, כי העלויות הן יותר יקרות להפיק את אותו חשמל. ולכן אני חושב שככל שאנחנו נעשה יותר מעבר לאנרגיה שהיא מבוזרת לאנרגיה שהיא יותר מתחדשת, נקייה, אנרגיה שיש בה יותר הגירה, שיש מנגנונים שיכולים לספק את אותה גמישות למערכת, אז המערכת גם תהיה יותר עמידה. אני חושב שככל שאנחנו עוד לא שם, אז לכן אנחנו עדיין רואים את הפחם חלק מהחיים שלנו.
אז למה זה עוד לא קורה בעצם? זאת אומרת, למה? זה כאילו בדיוק נקודה כזאת שאפשר להגיד, אוקיי, אז בוא נעבור לאנרגיה מתחדשת, בוא נעשה הגירה.
נכון, אז כמובן, אז למה לא זה תמיד השאלה? אני חושב שיש, אנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם, אם לא סדרה שלמה, על חסמים שיש לאנרגיות מתחדשות והגירה. יש שורות שלמות של קטגוריות של חסמים, בירוקרטיים, רגולטוריים, סטטוטוריים וכן הלאה. ובסוף גם הקצב של חדירה של אנרגיות מתחדשות הוא לא הקצב שהיינו רוצים, בטח לא כדי לעמוד ביעדים. אחד מהדברים שבהם גם הביאו את המדינה לקבוע מדיניות כמו חיוב הקמה של מערכות סולריות במבנים חדשים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים כן המון מאמצים שהמדינה נוקטת כדי באמת לקדם אנרגיות מתחדשות והגירה, כדי לפתור חסמים, כדי באמת לתת תמריצים. זה תהליכים, זה דברים שלוקחים זמן. האם אפשר לעשות יותר? חד משמעית. מקווה שגם נראה את זה בקרוב.
איך לדעתך אפשר לעשות יותר? זאת אומרת, מה צריך לקרות?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לעבור לתפיסה שמסתכלת על מעבר לאנרגיות מתחדשות והגירה כאיזושהי תפיסת חירום. זאת אומרת, בדיוק כמו שאירופה דיברה עליה עם המשבר של הגז עם רוסיה, בעצם מסתכל על המעבר לאנרגיות מתחדשות והגירה כאיזשהו הכרח חירום שאנחנו מחויבים לעשות. ברגע שיש את השינוי תפיסה הזאת, אנחנו נראה הרבה שינוי במדיניות, באיך אנחנו מקדמים, באיך אנחנו פותרים חסמים, באיך אנחנו נותנים באמת את התמריצים הנכונים. ואני חושב שזה מתחיל שם.
אם היית צריך להסתכל על העתיד, אנחנו נראה יותר מקרים כאלה או פחות?
זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב שאנחנו נראה יותר מקרים כאלו. אני חושב שהמקרה הזה הוא באמת ממחיש כמה מערכות הגלובליות שלנו, כמה הכלכלה הגלובלית נשענת על אותם נקודות חנק דיברנו עליהם, על אותם פגיעות של המשאבים. אנחנו נראה את זה גם מסוגים אולי שונים של משאבים. ראינו קצת את הדיבור על מינרלים קריטיים. אנחנו נראה יותר ויותר מקרים כאלו של משברים, של משברי אנרגיה, ולכן זה צריך לדחוף את המדינות, ואנחנו רואים את זה גם מתפתח, כן? שיח שיותר מדבר על מעבר באמת לפתרונות, בין אם זה אנרגיה יותר נקייה, בין אם זה מתחדשות, ואנחנו רואים גם דיבור על גרעין, שחוזר לתמונה, אנחנו רואים הרבה מעבר לאנרגיות שמספקות לנו גמישות מצד אחד, מאפשרות את אותו ביטחון, מצד שני, באמת מאפשרות לנו לעשות את המעבר לאנרגיה שיותר נקייה.
גרעין בארץ זה משהו שנראה בקרוב או שאין סיכוי?
אני לא מאמין. גרעין זה מורכב, כן? אנחנו לא חתומים על האמנה להפצת נשק גרעיני, מה שיוצר בעיות מבחינת סחר באורניום. יש פה המון סוגיות שאנחנו לא רוצים בהכרח להיכנס אליהם, וזה גם מה שמנע באמת מגרעין להתפתח לאורך השנים. כן, יש דיבור שחוזר לשולחן, ועיסוק שחוזר באמת לנושא האם גרעין בישראל. היו ניסיונות לנסות לחשוב איך באמת עוקפים את אותה סוגיה. אני לא חושב שזה נראה את זה כל כך בקרוב. כן מדברים על זה המון בעולם, כי זה יכול לספק אנרגיה לצרכן האנרגיה החדש והגדול, חברות שרתים, שבאמת אנחנו רואים את המגמה הזאת הולכת וגדלה.
איזה מדינות היית אומר שיודעות להתמודד עם המשבר הזה טוב יותר, ואיזה פחות אולי?
אני לא יודע להגיד אם זה איזה טוב יותר או איזה פחות טוב יותר. אני חושב שיש מדינות שהן נוקטות בגישות יותר אקטיביות, לאו דווקא יותר טובות. אנחנו רואים מדינות כמו, דיברנו מקודם, הודו ובנגלדש, הן יותר פגיעות, פקיסטן וכן הלאה, הן יותר פגיעות למשבר הזה, והן מקיימות שיח ישיר עם איראן לגבי הספקת הגז, הנפט, סליחה. אנחנו רואים בצעודיה שנוקטת גישה פרואקטיבית לנסות ולהוציא עוד מהנפט, אנחנו רואים מדיניות שהיא הרבה יותר פרואקטיבית. זה לאו דווקא אומר שזה יותר טוב. אני חושב שמדינות שהן נוקטות בגישה של יותר השקעות, בפתרונות כמו שדיברנו עליהן, בין המתחדשות והגירה וגרעין, הן מדינות שהן מבינות שהתלות הזאת באנרגיה פוסילית היא תלות שהיא תמשיך ותייצר עוד ועוד לחץ עליהן. אז ככל שמדינות ינקטו בגישה כזאת, אז נראה את העמידות שלהם עולה.
אז אולי באמת ככה לסיכום, אם היית צריך ככה לתת כמה דברים חשובים שמקבלי החלטות צריכים לקחת מכל הדבר הזה? מה זה היה לפי דעתך?
שאלה טובה. אני חושב שדיברנו על זה קצת, נגעתי בזה. אני חושב שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו פה בישראל תפיסת חירום של במעבר שלנו לאנרגיות מתחדשות והגירה. לספק לנו את היכולת ואת הכלים האלו לתמהיל שהוא יותר מבוזר, לתמהיל שהוא יותר נשען על מקורות שונים, לעוד גמישות ברשת החשמל שלנו, הגירה, בסדר? שבאמת ייתנו לנו את היכולת הזאת למנגנונים האלו להיות פחות פגיעים במובן הזה. שלא כל פעם שחלילה יש איזשהו משהו מתפתח, סוגרים את אסדות הגז, עוברים לשריפה של דלקים מזהמים וכן הלאה. זאת אומרת, הייתי יותר שם דגש על זה. אני חושב שמה שאנחנו יכולים ללמוד מכל תהליך הזה, ולחשוב גם איך אנחנו מייצרים הזדמנות מהדברים האלו. שמון שיח על צינורות גז, צינורות של הולכת חשמל וכן הלאה, מאירופה דרך ישראל וכן הלאה, אז גם לראות הזדמנויות חדשות.
טוב, אז אם אתם שומעים את זה ואתם רוצים ככה לבנות תוכניות מגירה, אז שתדעו שזה יכול להיות מאוד משתלם. טוב, תודה רבה רבה. כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך יום נעים עם מחירי אנרגיה נמוכים.
זה ייקח זמן.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים עם הראל טננבאום.